הסקט, בית לפודקאסטים ישראלים.
במקום חסות, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לחזרתם ולשובם הביתה של כל החטופות והחטופים משבי חמאס.
ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. וכאן איתי האורח הסופר מיוחד שלנו, שי בדיחי, מה קורה?
אהלן בר נעמני, מה העניינים?
בסדר גמור, אז כמו ששאמר, אני בר נעמני, זה שי בדיחי, איכשהו אתם לא מזהים, אני מניח שכן, ומקווה שכן, ובואו נצלול דוח ישר לעניינים, עם נושא שהוא מעניין מאוד, אבל רגע לפני זה חסות.
אז יש לנו הפרק הזה, הוא בחסות, קליק את הנדלן, מועדון צרכנות הגדול בישראל בתחום הנדלן, קונים בצורה בטוחה, פשוט חפשו בגוגל קליק את הנדלן, ואנחנו כבר נפגוש אתכם שם.
מצוין. אז אני אומר, בואו נצלול ישירות לנושא שלנו, שהולך לדבר על השקעה בשוק ההון. אנחנו הולכים להתרכז בחלק של המניות, דיברנו בפרק, לדעתי, 130, על איך אנחנו מגדירים סיכון וכו' וכו', ואם אנחנו רוצים לדבר על בניית תיק ועל אופציות, כי הרבה פעמים בקבוצה, בפייסבוק שלנו, בידע שווה כסף, למי שלא מכיר, מדברים איתנו, רגע, אני רוצה להשקיע בשוק ההון ובחלק המנייתי, בואו נגיד ככה, ואז אומרים, רגע, אבל יש את ה-S&P 500 שכולם מדברים עליו ונהיה איזשהו טרנד כזה, ואנחנו גם נדבר על זה עכשיו אם כן ולא ולמה לא, וניתן גם חלופות. זה הרעיון של הפרק. עם כל הטרנד שזה שנהיה, שוב, זה טרנד עולמי ללכת למחקי מדד, אבל ספציפית ה-S&P 500, אני אגיד למה אני חושב שזה בא משם, כי בתור מי שגם מייצר תוכן, רוב המחקרים נעשו על S&P 500. אמריקאים כאמריקאים אוהבים לאסוף סטטיסטיקות ומידע, ואז שרוצים ללכת הרבה הרבה אחורה, אז אמריקאים אספו הרבה הרבה מידע על S&P 500, ולכן עליו מתבססים, וגם כי מן הסתם זה ארצות הברית, ו-500 החברות הכי גדולות בארצות הברית, שהן חברות בינלאומיות, אין מה לעשות. לא משנה איך תסתכל על זה, טסלה מוכרת בכל העולם, ומטה, וכו וכו. אז אני אומר, זה בגדול הרעיון, ואנחנו הולכים לדבר על הנושא הזה.
אני מחזק את מה שאתה אומר, אני אומר שגם בספר שאנחנו תרגמנו מאנגלית, המדריך המשקיע המתחיל, אם עדיין לא קראתם, אז יש הרבה מאוד מחקרים שנעשו על S&P 500, ואחד הדברים שהוא גם מדבר שם בספר, זה שרק 3% מהמשקיעים, אולי את הדיוק מגופי ההשקעות, אנשים שיש להם אנליסטים, ורואי חשבון, וצוות שלם של מחקר, הצליחו לעקוד את המדד.
לעקוד את המדד, במילים פשוטות, זה לעשות תשואה גבוהה יותר מהמדד, לאורך זמן, לא בשנה ספציפית. כלומר, בסוף הרעיון הוא שאם אנחנו יכולים להשקיע במדד הטיפש במרכאות, ובצורה יחסית זולה, אז אם אנחנו יודעים למישהו אחר לנהל לנו את הכסף, הוא משקיע זמן ומשאבים ולוקח לנו עבור זה יותר כסף, אז אנחנו רוצים שהוא יקה את המדד, כלומר ייתן לנו תשואה עודפת על המדד לאורך זמן. זה הרעיון של להקות את המדד, למי שלא מכיר את הטרמינולוגיה.
אני רוצה להוסיף עוד איזושהי קונספציה מוטעת, שאם כבר אנחנו מדברים על S&P 5, אפשר לא לדבר על זה, אני נתקל בזה הרבה בקבוצה, בקבוצה שלנו בפייסבוק, ידע שווה כסף, אני רואה אנשים שאומרים, תשקיע ב-S&P זה משהו סולידי. אז חשוב לי רגע שבאמת שהמשפט שאני הולך להגיד עכשיו יגיע לכל עם ישראל. S&P 500 זה 500 החברות עם השווי שוק הכי גדול בארצות הברית. אוקיי? זה 100% מניות. 100% מניות זה ההפך הגמור מסולידי. זאת אומרת שיש פה איזושהי תנודתיות מסוימת. כלומר, זה יכול יום אחד לעלות הרבה, יום אחד לרדת הרבה. זה לא, כמו שאומרים, לא לבעלי לב חלש. אז אי אפשר להגיד שאני משקיע במדד, שמדד שהוא מניות ולא מדד אגחי, ולהגיד שזה סולידי, כי זה לא הולך אחד עם השני. אז חייבים ככה לדייק את זה. אז פעם מה שאתם מסתכלים על S&P 500, זה לא סולידי. אפשר לומר שאם אני משקיע לתקופת זמן מספיק ארוכה, נניח 10 שנים ומעלה, הסיכוי שלי להפסיד הוא אחוזים בודדים, וסטטיסטית 20 שנה ומעלה, הסיכוי שלי להפסיד כנראה הוא 0, או 0.000 משהו. אז אפשר להגיד שזה אולי סולידי, ברמת האסטרטגיה, אבל להשקיע ב-100% מניות, לא משנה איזה מדד, זה לא יכול להיות סולידי, בהגדרה.
אני מסכים איתך, וזה באמת נקודה חשובה וחידוד חשוב. יצא לי כמה פעמים להגיד את זה בתגובות, וטוב שאמרת את זה כאן. שוב, יש פיזור ויש הכל, עכשיו נדבר עליו, אבל להגיד על S&P 500 סולידי, זה לא שם. כן, הזמן, מרכיב הזמן הוא מפחית סיכון, לאורך זמן. אז בוא רגע נדבר על הבעיות של S&P 500, כי בסוף מדובר על 500 חברות, הכי גדולות בארצות הברית, שאולי אפשר להגיד הכי גדולות בעולם, לפחות חלקן, שהן בינלאומיות, ואתה אומר, יש פה פיזור, והכל מגניב, והכל סבבה, אז למה לא רק S&P 500? אז קודם כל, שנייה לפני זה, דיסקליימר קצר, כל מה שאנחנו אומרים, הוא לא המלצה, ולא תחליף לייעוץ אישי, ואין לראות בזה ענה לפעולה, ואנחנו, שי ואני, מושקעים ב-S&P 500, בצורה כזאת או אחרת, יש לנו גם אינטרס, אפשר להגיד את זה ככה, אבל בקיצור, כל הדיסקליימר הדיסקלמר המשפטי, זה אני שם אותי רגע בצד. מה הבעיה ב-S&P 500? אז דבר ראשון בעיניי זה הריכוז, אוקיי? כי בסופו של דבר, כשמסתכלים על ה-S&P 500, על המדד עצמו, מבינים ששבעת החברות הכי גדולות במדד עצמו, הן אחראיות 30% מהמדד, אוקיי? כלומר, הן כל כך גדולות, שהחברות האלה, זה חברות שכולנו מכירים, זה טסלה לדעתי הכי קטנה, אבל מייקרוסופט, אפל, גוגל, מטה, אנווידיה, ואולי פספסתי עוד איזה אחת, אבל הן אחראיות על 30% מהמדד, אוקיי? שבעה מניות, מניה גדולה, זה שבע מניות, שאחראיות ל-30% מהמדד, שזה מטורף, אוקיי? ויוצא מצב שהן בצורה מאוד משמעותית משפיעות על המדד, לטובה ולרעה. כלומר, אם הן עולות, אז הן משפיעות בצורה מאוד מאוד חזקה על המדד, ואם הן יורדות, אז הן משפיעות אותו דבר, בצורה חזקה מאוד מאוד על המדד, וזה יוצר פה איזושהי ריכוזיות מסוימת. כאילו, אתה בפועל אומר, כן, יש פה 500 מניות, אבל תכלס אין לנו את הפיזור הזה, כי כאילו, הוא קיים, אבל בצורה מאוד מאוד חלשה, שזאת אחת הבעיות המרכזיות והטיעונים גם נגד המדד, שבאים ואומרים, וצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון, אנחנו תכף ניתן את הפתרונות, אבל זה הדבר הראשון שזה, יש לך משהו להרחיב על זה?
כן, בסך הכל צריך להבין שאנחנו תמיד אומרים, הפיזור באמת 500 מניות, אבל צריך להבין את המשקלים של כל מניה, בסופו של דבר אם יש איזשהו קטר שמושך לנו את כל המניות או למעלה או למטה, זאת אומרת, הוא רוב התשואה, אז בסוף אני מושקע בהרבה פחות, ואז צריך לדמות את זה לזה שאני מושקע אוקיי עכשיו בשבע מניות בעיקר. נכון, יש עוד מניות, אבל אני מושקע בעיקר בשבע, רק בגלל שהשווי שוק שלהם מאוד מאוד גדול, וצריך גם להבין שהמכפילים פה, אנחנו אולי נזכיר את זה עוד מעט, מה זה מכפיל יותר לעומק, שמכפילים פה הם מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת שאי אפשר לדעת, שוב, אני לא נביא ואף אחד לא יודע, אבל לא סביר שמשהו יעלה עד אינסוף, אוקיי? זאת אומרת, אמנם יכול להיות שחברה תמשיך להרוויח, אפל תמשיך למכור אייפונים וכולי, אבל היא לא יכולה להגיע עד אינסוף למעלה, חייב להיות גם איזשהו תיקון למטה, ככה עובדת כלכלה, עולם כמנהגו נוהג, מה שהיה כנראה הוא מה שיהיה, אוקיי, זה חוזר לעצמו שוב ושוב גם בהיסטוריה, ואז צריך להחליט, אם אני רוצה שיהיה לי איזושהי ריכוזיות מסוימת, או שאני רוצה לפזר, זאת אומרת, אנחנו לא נגד ה-S&P 500, אנחנו אפילו בעד להשקיע בזה, כמובן שלא המלצה, אבל צריך לדעת להשקיע בזה איזה סכום, זאת אומרת, איזה נתח מהתיק שלי, מתמיד להשקעות שלי, יהיה בדבר הזה. ואז אני שואל את השאלה, אני הרבה פעמים גם מדבר עם אנשים, ככלל אצבע, לצורך העניין, מישהו אומר לי, מה, אני אהיה 100% מניות, אגב, זה לא משנה, אגב, אם זה S&P 500 או משהו אחר באופן כללי, ואז אני שואל, על איזה סכום מדובר? ואז נגיד, אומרים לי 20,000 שקל. זאת אומרת, בסדר, אז אם תהיה 20,000 שקל, 100% מניות, אגב, לא משנה איזה מניות, כמובן אני מדבר כרגע על מדדים, לא על מניות ספציפיות שקונים, אז לצורך העניין, ב-worst case scenario, מקרה הגרוע ביותר היסטורית, אולי המדד ירד ב-50%. נניח וזה יקרה. אז במקום 20,000, יהיה לי 10,000 שקלים בחשבון התיק מסחר שלי. אוקיי, בשביל מי שיש 20,000 לאבד 10,000 זה הרבה אולי, אבל זה לא משנה חיים. אוקיי? ואז נשאלת השאלה, אם אני שכיר, לקח לי זמן להשיג את 20,000 האלה, תוך כמה חודשי עבודה אני משיג את ה-10,000 שהפסדתי. לפעמים אולי זה אפילו לא חודש עבודה, אולי זה חצי חודש עבודה, אם אני מרווח 20 נטו, אוקיי? אז תוך חצי חודש, ואז אני אומר, אוקיי, אם זה המצב, אין לי בעל להיות גם 100% מנועות, ואין לי גם בעל להיות 100% מנועות ב-S&P. אבל אנחנו לא כל החיים נשארים ב-10,000 שקל או 20,000 שקל השקעה. אנחנו עם הזמן מגדילים את תיק ההשקעות שלנו, מוסיפים עוד כספים, קיבלנו ירושה, עשינו אקזיט נחמד. לא משנה מה, אז אני לא אקח עכשיו אם יש לי נגיד 10 מיליון שקלים, אם זה העון שלי, אשים את כולם ב-S&P, כי זה לא נכון אסטרטגית. אוקיי, כי אם עכשיו ה-S&P 500 ירד ב-50%, עשיתי 5 מיליון, זה כבר פחות נעים. זה כבר משפיע על החיים שלי. כמה זמן ייקח לי להשיג עוד 5 מיליון? כנראה שהרבה יותר מחצי חודש. אוקיי? אלא אם כן, יש לי 100 מיליונים, ואז זה שולי. אוקיי? אז זה הרעיון. הרעיון הוא בעצם להבין כמה כסף יש לי, כמה אני יכול לשים באותו מדד, ומנגד, כמה זמן ייקח לי במקרה הגרוע ביותר, להחזיר את הכסף שהפסדתי, ובנוסף אני אגיד עוד דבר מאוד חשוב, שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה האם אני ישן טוב בלילה. זה בעיניי השאלה הכי חשובה. כלומר, האם במקרה הגרוע ביותר, שהפסדתי את 10,000 שקל, אני ישן טוב בלילה? אם כן, הכל טוב. אם התשובה היא לא, יכול להיות שבשביל אחד ה-10,000 שקל האלה, להפסיד זה אסון עולמי, אז אל תעשו את זה. אוקיי, אז תשקיעו רק 50% מהכסף, 30% מהכסף, 20% מהכסף, לא משנה מה, אבל אל תעשו משהו שישפיע לכם נפשית, כי אם זה ישפיע לכם נפשית, כשיהיה ירידה והיא תהיה מתישהו, את אתם תעשו טעות בעיקר מנטלית, בעיקר פסיכולוגית, תחצו על הכפתור של הסל, כפתור המחירה, ולמעשה אתם תקבלו הפסד, ואתם תפסידו ודאי. לא תיתנו לזמן לתקן, או למעשה לזמן לתת לכסף
לעלות שוב למעלה. תיתנו לנהל אתכם, וזה טעות. חזרת קצת למה שדיברנו עליו בפרק 100, אני חושב שזה פרק 130, דיברנו על איך קובעים רמות סיכון, ואיך מגדירים, או את המיל לסיכון, איך מגדירים את המיל לסיכון אצלנו בתיק, או את המסלול השקעה שלנו. אני רגע חוזר אחורה ומדבר על ה-S&P 500 ברשותך. אז אמרנו שבעיה אחת זה הריכוזיות של המדד. שוב, אנחנו מקליטים את הפרק במרץ 24, אז יכול להיות שדברים השתנו, לא יודע מתי תאזינו, אבל אז דיברנו אחד על הריכוזיות של המדד, ושתיים, בעיניי זה חשיפה למטבע אחד. בסוף אנחנו חשופים בעיקר לדולר. עכשיו, יש חברות שם, שאמרתי, חברות בינלאומיות שהן מושפעות גם ממטבעות אחרים, אז בצורה עקיפה אתה מושפע גם, זה לא רק לדולר, אבל בסוף, בצורה כזאת או אחרת, אתה חשוף בעיקר לדולר, כשאתה משאיר ב-S&P 500, ויכול להיות שאנחנו רוצים פיזור אחר, פיזור גדול יותר מעבר לזה. אז בוא נתחיל לדבר על פתרונות. אוקיי? דיברנו עכשיו על למה לא רק S&P 500, מקווה שזה ברור, ובוא נדבר רגע על פתרונות. כשהפתרון הקלאסי הוא אומר דבר כזה, כאילו דיברנו על הריכוזיות, אמרנו אוקיי, שבע חברות זה בעיקר, זה 30%, אז יש לנו מדד שנקרא S&P 500 equal weight, אוקיי? ושוב אני אומר, זה לא המלצה וזה, אנחנו נדבר על כל מיני מדדים פה ואף אחד מהם לא יהיה המלצה, זה איזשהו רעיונות שקחו את זה ותחקרו ותראו אם זה מתאים לכם, אבל הרעיון של המדד הזה זה equal weight, הוא אומר, יש לנו 500 מניות במדד, כל מניה שווה, לא אכפת לי הגודל של החברה, אוקיי? לא אכפת לי שמייקרוסופט היום היא החברה הכי גדולה, ואחרי האפל, לא מעניין אותי. כולם משפיעות על המדד בצורה שווה, אוקיי? ואז זה נותן לנו, שוב, אפשר להסתכל על זה לטוב ולרע, אבל כמובן שאם החברות הגדולות, המפלצות, הגורילות שקוראים להם, יעלו יותר, אז המדד הרגיל יעלה יותר. אבל זה אותו דבר גם לכיוון השני, ומי שרוצה לאזן את זה, יכול להשתמש במדד ה-equal weight. לדעתי יש כזו קרן שגם נסחרת בשקלים בישראל, אני לא בטוח, תבדקו אותי. בכל מקרה, כמובן שבניירות ערך זרים זה קיים, ואז מי שרוצה יכול ככה בשביל אולי למתן, אולי ככה להוריד את התנודתיות של השוק ואת הריכוזיות הזאת וככה לפתור את הנושא הזה. לא פתרנו את נושא המתח, כי זה עדיין S&P 500, זה עדיין אותן חברות בדולרים, אבל פתרנו את נושא הריכוזיות שוב למי שזה רוצה ומי שמעניין אותו. זה דבר ראשון, זה אופציה ראשונה. אני רוצה להציע אופציה אחרת שהרבה אנשים אומרים, רגע, לא רק S&P 500, אני גוון עם הנאסדק, שזה מצחיק, כי בסוף נאסדק, מי שלא מכיר, נאסדק 100 בדרך כלל מתכוונים, זה 100 חברות הטכנולוגיה הכי גדולות בארצות הברית, שרוב רובן נמצאות ב-S&P 500, וגם אם לא, אז שוב, יש פה טבעת ריכוזיות, כי החברות הגדולות שם, זה החברות הגדולות שב-S&P 500, ואנחנו רואים שיש קורלציה, אוקיי, יש מתאם מאוד מאוד גבוה בין שני המדדים, כשה-S&P 500 עולה, בדרך כלל גם הנאסדק יעלה. אמנם יותר, אבל כש-S&P 500 יורד, אז גם הנאסדק יורד, בדרך כלל גם יותר, הוא פשוט יותר תנודתי לשני הכיוונים.
לגמרי, אני אגיד פה עוד איזושהי נקודה, זה למעשה, כיוון שיש באמת חפיפה בין חלק מהמניות שנמצאות בנאסדק 100 ל-S&P 500, אז למעשה אני הצטרכתי לעשות עוד פעולת קנייה, ועוד פעולת מחירה אחר כך, כשאני רוצה לממש את הכסף, ולשלם עוד עמלות. זאת אומרת, כדי לקנות את אותה, לשים את אותה החזקה של אפל בצלי בתיק, שנמצא גם בנאסדק, וגם ב-S&P 500, שילמתי פעמיים עמלת קנייה. זאת אומרת, גם בשביל הנאסדק, וגם בשביל ה-S&P 500, שילמתי פעמיים עמלת מחירה, שמחרתי גם את ה-S&P 500, וגם את הנאסדק. בנוסף, הרבה פעמים הנאסדק, מבחינת הדמי ניהול שלו, בחלק מהקרנות, משמעותית יותר גבוה, נכון. בעשרות מונים.
אני חושב שזה יותר משמעותי מהעמלת קנייה, כן. ומחירה שוב, אם אתה עושה הרבה פעולות בסדר, אבל העמלות, הדמי ניהול של הקרן עצמה, יותר משמעותיות בניהול הכסף, מאשר העמלה פה, מאשר אם אתה לא עושה הרבה פעולות.
נכון, מה שזה בעצם אומר, שאם לצורך העניין, היה לי $200, וחילקתי אותם בין $100 ל-S&P 500, ל-$100 לנאסדק 100, אז על החלק היחסי של מניית אפל בנאסדק 100, שילמתי הרבה יותר מהחלק היחסי שיש לי על אותה אפל, זאת אפל, זאת אותו מוצר, אוקיי, ששילמתי למעשה ב-S&P 500, ואז דמיינו לכם, זה כאילו אתם הולכים לסופר, אוקיי, לא משנה לאיזה סופר, אוקיי, לא נעשה פה פרסומות, ואתם באים לקנות עכשיו, צורך העניין, לחם, אוקיי, אותו לחם, פעם אחת שילמתם עליו 10 שקלים, ופעם אחת שילמתם עליו 20 שקל, זה לא הגיוני, נכון? לא הייתם עושים את זה. אז למה בהשקעות שלכם אתם עושים את זה? עכשיו, אני לא אומר שזה לא נכון שיהיה לי גם נאסדק וגם S&P. אני אומר שאם אתם תבינו אותם מאחורי הקלעים, ותחליטו כהחלטה אסטרטגית שזה מה שנכון לכם, אז בסדר גמור, אבל אל תעשו משהו, רק תגידו, אוקיי, זה שם אחר, אז פיזרתי, כי צריך להבין את המאחורי הקלעים.
אגב,
אני רוצה להגיד עוד דבר בהקשר הזה. זה כמו לצורך העניין, שיכול להיות שאני עכשיו אשקיע במוצר דווקא מנועל, לא בתיק מסחר עצמאי, נגיד ב-S&P 500.
בגמל ההשקעה.
בגמל ההשקעה. ואז נוצר לי מצב שיכול להיות שיש לי גמל ההשקעה S&P 500, אוקיי, ששם יש לי מניית אפל. מסחר עצמאי, S&P 500, קניתי בעצמי. גם יש לי מניית אפל, בפנסיה עוד אחד, ולצורך העניין בנאסדק 100. ואז מה שנכון לעשות זה בעצם לקחת את כל מצבת הנכסים שלי ולפרוט את זה לרמה הנמוכה ביותר. זה לא משנה אם אני אחזיק עכשיו בגמל להשקעה, פוסט חיסכון, ניהול תיקים, קרן השתלמות, פנסיה, זה לא משנה הדרך, זה משנה הדרך, אבל זה לא משנה כרגע לדיון. מה שזה משנה, משנה לפרוט את זה בסוף במה אני מושקע. אני מושקע מתוך כל הכסף שלי, 10% באפל. אני מושקע מתוך כל הכסף שלי, ב-7% מייקרוסופט. מושקע מתוך כל הכסף שלי, וכולי וכולי וכולי. ואז אני בכלל רואה, האם הפיזור שלי הוא באמת פיזור טוב, כי הפיזור בין מוצרים, זה מתאר אותנו, אנחנו חושבים שאנחנו מפוזרים, אבל מה שחשוב זה ההחזקה בפועל. אז מאוד מאוד תבינו שאתם בוחרים במה להשקיע ובאיזה מסלול להשקע וכולי, תנסו להבין את המאחורי הקלעים של המוצר, או אם אתם השקעתם בעצמכם, של אותו מדד, אותה קרן, את המאחורי הקלעים של הקרן, זה מאוד מאוד חשוב.
תסתכלו על הביגר פיקצ'ר, כמו שאתה אומר, ולא רק, רגע, זה המסחר עצמאי, ואני מפריד את זה, זה לא קשור בין קרן השתלמות והפנסיה, נכון שיש, אתה יודע, בסוף כל מכשיר אתה מייד אותו פנסיה לפנסיה, וקרן השתלמות אולי גם לפנסיה, ומסחר עצמאי זה אולי עשור, אני לא יודע מה, וגמל ההשקעה זה לכמה שנים. אבל בסוף, כמו שאתה אומר, להסתכל על התמונה הגדולה זה אחד, ושתיים, להסתכל על מאחורי הקלעים זה לא כזה מורכב. כלומר, אם אתם לא יודעים מה זה, כתבו S&P 500 Holdings, או Nasdaq Holdings, בגוגל, או החזקות בעברית, לא משנה. אתם תיכנסו ואתם תראו בדיוק מי החברה הכי גדולה במדד. נכון להיום שוב אמרתי, זה מייקרוסופט, ואחריה אפל, ואחריה לדעתי אינווידיה, ואז מתקדמים משם. אבל אתם תראו בדיוק מי החברות הגדולות, ואז אתם בדקה וחצי מבינים שהנאסדק ו-S&P 500 יש בהן חפיפה מאוד מאוד גדולה. אז אני רגע חוזר אחורה ואומר, דיברנו על פתרונות, אז דיברנו על פתרון של נקרא S&P 500 Equal Weight, שזה כאילו החזקה שווה, בתרגום חופשי לעברית. דיברנו על פתרון שבעיניי הוא לא טוב, דיברנו עליו עכשיו, זה הנאסדק, שכחלופה ל-S&P 500 הוא לא בהכרח טוב, אוקיי, הוא חלופה לפיזור, אפשר לעשות גם וגם, אבל רגע להבין על מה אנחנו מדברים. בוא נדבר רגע על השלב הבא, שזה MSCI World, אוקיי, שפה אנחנו באים בגישה שאומרים, רגע, תקשיבו, חבר'ה, ארצות הברית אומנם הכלכלה הכי גדולה והכי חזקה בעולם עכשיו, אבל זה לא בכך אומר, זה מה שיהיה עוד 5 שנים, עוד 10, עוד 20 שנה, ואם אנחנו משקיעים לדווחי זמן כאלה, אז אולי באמת נכון לנו לפזר על כל העולם, אוקיי? וכך הלאה, לא מעניין אותי אם סין זאת שישלוט בעתיד, או אירופה בכלל תהיה הכלכלה יותר חזקה, או הודו, אני לא יודע מה. אני רוצה להיחשף לכל העולם בצורה כזאת או אחרת, ואז פה יש כל מיני שילובים, כאלה ואחרים, שבדרך כלל הם נגזרים ממדד שנקרא MSCI World, שהכללי והגנרי זה מדד שמשקיע בכלכלות המפותחות, המערביות, נקרא לזה במדינות המפותחות, שזה מדינות שאנחנו מכירים, ארצות הברית, אבל גם מדינות חזקות באירופה, כמו גרמניה, צרפת והכל, ועוד מדינות מהעולם הזה, וזה מדד שמכיל כמה אלפי מניות, אני זוכר בעל פה, תדעי 3,400 או משהו כזה, אבל אל תפסו אותי במילה, תבדקו. ושם, אם אני זוכר נכון, החלק של ארצות הברית הוא 60%, אוקיי? ואז יש לכם 40% מדברים אחרים. אז זה איזשהו מדד שבעיניי חשוב להכיר, והוא נותן לנו פיזור, גם דיברנו על הריכוזיות, אז הוא מוריד הריכוזיות, אמנם ארצות הברית היא החלק המשמעותי בו, אבל עדיין יש לנו עוד דברים אחרים, ונותן לנו פיזור ברמת המטבע, אוקיי? ובעיניי הוא גם פיזור ברמת, כמו שאמרתי, שהדברים הגיאופוליטיים משתנים. אני קראתי, לא סיימתי, אני מודה, זה ספר קשוח, אבל קראתי בערך חצי ספר של ריי דליו, שמדבר על ה-World Changing Order, אם אני זוכר, זה השם של הספר, שהוא סוקר את כל האימפריות מעוד מימי הטורקים ומימי ההולנדים ששלטו והבריטים, וכאילו כל מיני אימפריות ששלטו פה בעולם והיו החזקות, והיום זו ארצות הברית, התזה שלו שמה שסין הולך לשלוט, להיות הכלכלה החזקה וזה שתוביל את העולם אחרי זה, אני מסכם לכם, עשיתי לכם ספוילר, אבל בשורה התחתונה, מה שאני בא להגיד, זה לא יישאר ככה, כלומר, אמנם בטיימלייף שלנו, לייפטיים שלנו, אנחנו רגילים שארצות הברית היא הכלכלה החזקה ומובילה, זה לא בהכרח יהיה ככה עוד 10 או 20 שנה, וזה גם איזשהו אימור שאנחנו לוקחים, שאנחנו לוקחים על ה-S&P 500, אז כאן, ב-MSCI World יש לנו פיזור רחב יותר, זה משהו שחשוב ככה להבין אותו. וגם פיזור ברמת המטבע. אוקיי, אנחנו חשופים ליורו וחשופים לעוד כל מיני מטבעות של כלכלות אחרות בעולם הזה, יפן וכו' וכו'.
זה מעניין שהזכרת את טרייד אייל, כי אני בדיוק חשבתי על זה, באמת אני מזמין אתכם, לא יכולים לקרוא את הספר, יש תקציר ביוטיוב.
חצי שעה של סרטון מדהים.
סרטון מדהים, תרשמו ריי דליו ביוטיוב, ואנחנו נשיא לכם פשוט את הקישור
פה מתחת. אולי תגיד מי זה ריי דליו, כי לא הסברתי.
אז באמת מי שלא מכיר, ריי דליו, בן אדם מאוד מאוד עשיר, הבעלים של ברידג'ווטר, אחד מקרנות הגידור הגדולות בעולם.
הכי גדולה מאוד.
בסדר, אז אני אומר אחת, כי אני לא יודע מתי ישמעו.
אולי זה ישתנה.
אתם אולי ישמעו את זה. זאת אומרת, מנהל כסף לאנשים מאוד מאוד עשירים, ומבין עניין בקיצור, יודע מה הוא אומר, והוא מדבר באמת בסרטון, שגם כמו שבא אמר בספר, על העניין של האימפריות, כלומר, אנחנו גם יודעים את זה פה, אנחנו פה גרים בישראל, יש על זה הרבה דיונים, היינו פה את האימפריה הטורקית והבריטים, וזה אימפריות שהוא מאוד מאוד גדולות, ושלטו, לא סתם רק בישראל, שלטו בהרבה מאוד מקומות בעולם, ולאט לאט נחלשו, יש על זה שיר אימפריות נופלות, אימפריות באמת נופלות, ולטענתו, בעצם ארצות הברית, נכון לא, מכביכול האימפריה השולטת בעולם, אבל הוא טוען שבעצם היא הולכת ונחלשת.
הוא לא רק טוען, אני רק אחדד, הוא לא רק טוען סתם, למה הוא מסביר, כלום לתחת אחורה, הוא מסביר את הסייקלים של כל אימפריה, איך היא עלתה, איך היא עולה, ואת האמצע, ואיך היא דועכת. ולפי הניתוח שלו, הוא מראה שארצות הברית בשלבי דעיכה, וממה שהוא רואה, סין הולכת לעלות. זה כאילו באופן כללי, וזה מעניין, כי הוא הולך באמת מאות שנים אחורה, ומסביר את הסייקל הזה, אני לא זוכר בעל פה את השלבים, אבל מי שמעניין אותו יכול לחפש בית.
אז לגמרי, באמת מומלץ לשמוע את הסרטון, אשים לכם אותו פה למטה בתיאור של הפרק.
אז אני רוצה להתקדם, דיברנו על MSCI World, ויש כל מיני נגזרות, והנגזרת היותר מקובלת, זה MSCI World, שמוסיפים לו את, זה נקרא AQI, ACQWI, משהו כזה, אולי אני לא מעט נכון, אבל AQI, תחפשו בזה, והרעיון שזה מדד של ה-MSCI World, עם מדינות מתפתחות, שזה מדינות שהן, בוא נגיד, יש כל מיני הגדרות, אני לא אצלול לזה לעומק עכשיו, אבל מדינות קצת יותר חלשות, כמו ברזיל וארגנטינה, שזה כלכלות שהן מתפתחות, שהן עדיין לא הכלכלות החזקות, הגדולות המובילות, אבל יש צפי כזה שהן יהיו בדרך לשם, וכשאני הסתכלתי לקראת הפרק הזה, וראיתי שבעשור ו-15 ואפילו 20 שנה האחרונות, המדד הזה פיגר בצורה משמעותית אחרי ה-MSCI World הכללי, וזה איזה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, כי באיזשהו מקום אתה אומר, וואלה, אני רוצה להיות גם בכלכלות המתפתחות, אני רוצה להיות בכל העולם, כי אם מחר ברזיל, לא יודע, תתעורר ותהיה כלכלה מאוד מאוד חזקה, אני רוצה להיות שם, אבל ב-10 ו-20 שנה האחרונות זה לא ממש הוכיח את עצמו, יכול להיות שזה יוכיח את עצמו בעתיד, יכול להיות שלא, צריך להבין ששם הסיכון הוא עולה יותר גבוה, ממה שאני זוכר, שוב, אל תתפסו אותי במילים, אבל תבדקו בעצמכם, החלק הזה של המדינות, בתוך המדד, במדד הזה, הוא של המדינות המתפתחות, הוא רק 10%, אבל עדיין הוא משפיע בצורה מאוד משמעותית על המדד, אז קחו את הדבר הזה בחשבון, מי שרוצה אחלה, מי שזה סוג של, אתה יודע, מסוף, אימור מחושב, נקרא לזה ככה, וניהול סיכונים, אז יש גם את המדד הזה של המדינות המתפתחות, למי שמעניין אותו לפזר.
אני רוצה רק לדבר על זה בהקשר של מתפתחות, זאת אומרת, להסביר את התזה. בסופו של דבר, אם אני נמצא במקום שהוא כרגע, עוד לא הגיע לפיק שלו, שיותר פוטנציאל לעשות רווחים, יותר פוטנציאל לעשות תשואה יותר גבוהה, הדרך הכי אולי קלה להבין את זה, דווקא זה מתחום הנדלן. אוקיי, בסופו של דבר, אני פחות מחפש מקומות שהם כבר עלו משמעותית, אלא נלך לשכונה ליד, שהיא עוד לא קיבלה את המחירים. אוקיי, כמובן זה עניין של תקציב וכולי, אבל בשוק הון לא צריך תקציב, פשוט אפשר להיכנס כמעט בכל סכום. ואז אני יודע, זה כמו, זה מקרין, אוקיי? זאת אומרת, מאזור לאזור, עם אזור אחד נהיה מאוד מאוד יקר, ואנשים רוצים עדיין לגור באזור, אבל הם לא יכולים, אז גרים באזור ליד, ואז האזור ליד עולה וכו' וכו'. אז אותו דבר פה.
זה אימור, יכול להיות שהוא יעלה, יכול להיות שהוא לא יעלה, יכול להיות שאוכלוסייה גרועה תהיה שם, ואז אתה במרכאות נדפקת, כלומר,
נכון,
אתה לוקח יותר סיכון, ומצפה לצורה גבוהה יותר.
נכון, אבל הרעיון בתזה הזאת, בעצם שאני הולך למשהו שעוד לא הגיע לפיק שלו, פוטנציאל רווח הוא יותר גבוה ממשהו שהוא כבר סוכן, אם אני אקנה את אפל, אוקיי? כנראה שהיא לא תעלה ביום אחד עכשיו, לא יודע מה, 10%. זה פחות סביר.
קורה, עם אינווידיה וזה קורה, אבל כן.
קורה, כן. אבל, זאת אומרת, הרעיון הוא שזה בעצם חברה גדולה ויציבה, ודברים זזים שם כביכול יותר לאט.
קשה לצמוח כשאתה חברה של, לא יודע, 3 טריליארד כבר או משהו כזה, מאשר חברה של אפילו מיליארד או 5 מיליארד או 10 מיליארד, הרבה יותר קשה, אין מה לעשות, כאילו ברמת התחומים שאתה יכול להגיע אליהם, ברמת הכמות הלקוחות שאתה יכול להגיע אליהם והכל. אז כן, זה איזה חידוד חשוב והגבלה מעניינת לנדלן. אז זו התזה באמת, ודיברנו על MSCI אקווי. אני חייב להגיד שפה יש, זה גם איזשהו טרנד שנהיה ברשתות פה בישראל, שמדברים עליו על השילוש הקדוש, אוקיי? אוהבים לקרוא לזה. וכאילו אומרים, במקום לקנות את ה-MSCI אקווי, וזה שהדמי ניהול שם הם לא נמוכים, הדמי ניהול של הקרן הם 0.2, אני מהבדיקה שעשיתי, אז אפשר לקנות, במקום לקנות מדד אחד, אני קונה 3 מדדים אחרים, שנותנים לי את אותו כיסוי, את אותו פיזור, אוקיי? ואז אתה קונה באופן יחסי 60% פחות או יותר ארצות הברית, 25% אירופה ועוד 10-15% מדינות מתפתחות, ואתה קונה את זה ב-ETF'ים שונים, בקרנות מחכות שונות, ואז אתה מפחית בסופו של דבר, עלות דמי הניהול המשוקללים מגיעים בערך לחצי, 0.09, 0.1, תלוי בדיוק באיזה קרנות בחרת, ואז זה קצת מקשה על הניהול של הדבר הזה, כי יש לך כמה ניירות ערך ולא רק אחד, אבל אתה מפחית את העלויות בחצי, שזה, שוב, לטווח זמן ארוך, זה יכול להיות דרמטית, אז זה איזושהי אופציה למי שרוצה, או למי ששומע על השילוש הקדוש ולא יודע על מה מדובר, אז זה באופן כללי שתכירו על מה מדובר, זה אמור לתת את אותו מענה של מדד העולמי, אבל לא בקרן אחת, אלא בכמה קרנות, בשביל לחסוך ככה בדמי ניהול, זה כן מוסיף מורכבות של טיפה איזונים אולי, ודברים כאלה, וטיפה עלויות מסחר, למרות שעלויות המסחר, שוב, אם עושים רכישה פעם בתקופה, או פעם בחודש, או פעם ברבעון, או פעם בחצי שנה, אז זה די מתגמד לאורך זמן, במיוחד אם אתם לא עושים את זה בבנק ועושים את זה בבית השקעות נורמלי, נקרא לזה ככה, ואז דמי הניהול הם יחסית זולים. כמובן שפה אני אזכיר שיש לנו הטבות עם כל בתי המסחר, בתי השקעות וגופי המסחר וחברי הבורסה בישראל, כמעט עם כולם, עם החברה, עם החברות הכי מובילות. חפשו אצלנו באתר או נשים לכם לינק בפוסט, מתחת לפודקאסט הזה.
אז אני רק רוצה להדגיש את מה שאמרת, לחדד, תראה של איזונים. אז באמת שאם אני קונה לבד 3 קרנות שונות בתמיל מסוים, כמו שאמרת, נגיד 60% S&P 500, אז במעמד הקנייה זה באמת 60%, כלומר אם יש לי 100,000 שקלים וקניתי ב-60,000 שקלים את ה-S&P, קרן שמחכה ה-S&P 500, אז אני כרגע חיכיתי כביכול את המדד העולמי, כי זה התמיל שהוא מייצג מכלכלת העולם. אבל התחלנו במשחק, התחלנו לרוץ, והמדד עלה. אוקיי? אבל המדד הזה עלה לא בהכרח כמו שווקים מתפתחים. אוקיי? יכול להיות שהוא עלה יותר. ואז אם אני עושה עוד פעם
איזון וחלוקה, מה שנקרא.
צילום ולהסתכל כמה אחוזים יש לי מכל אחד, פתאום אני מוצא שעשינו בכלל שאני נניח הוא 70%. ואז אני כבר לא באמת מחכה בדיוק את המדד העולמי, אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול להחליט שאני מוכר חלק מהכסף, ואז יש לי אירוע מס.
ואז יש אירוע מס, וזה לא תמיד נכון מבחינה מיסויית.
וקונה בעצם בצד שירד יותר. או לחילופין, אני יכול להחליט שאת השקל הבא, או הדולר הבא, או היורו הבא, לא משנה באיזה מטבע אני משקיע, אני מכניס למקום יותר קטן, אוקיי? ואז לאט לאט ה-70,000 שיש לי בתיק, אוקיי? או 70% יותר דיוק, הם יפכו להיות 69, 68, 65, זה לא תמיד צריך להיות 60,000, זה גם זה יהיה 62, 63, 58, זה בסדר, אוקיי? זה לא שזה מדע מדויק. אבל אני רוצה להיות סדר גודל, בוא נגיד אפסילון מתחת, אפסילון למעלה, מי שככה למד הנדסה.
אל תפחיל לי את המאזינים.
אז להיות קצת מתחת או קצת למעלה, ולהיות איפשהו בסביבה, זה מאוד מאוד חשוב. זה המשמעות של האיזונים למעשה.
מעולה. אז דיברנו, אני רגע חוזר, עושה איזשהו סיכום ביניים. דיברנו על S&P 500 ולמה לא נכון להשקיע רק ב-S&P 500, או לא שזה לא נכון, אבל צריך להבין את המחסרונות. דיברנו על הפתרונות, שנאסדק זה פתרון בעייתי אולי. דיברנו על S&P 500 equal weight, דיברנו על MSCI World, שזה בעצם העולמי וזה, ודיברנו על המתפתחות. אני רוצה לדבר על עוד 2 נושאים, שזה אחד, זה כל מיני מדדים אחרים שכן חשוב לדבר עליהם. דיברנו, ובואו פשוט נצלול לזה, ואחרי זה נדבר על ספציפית על ישראל, חשיפה לישראל, כן, לא, למה לא, למה כן וכמה. אז בואו נצלול רגע למדדים נוספים שכדאי להכיר. אחד מהם זה ראסל 2000, שראסל 2000 זה בעצם מדד שמרכז את 2000 המניות הקטנות. אוקיי, קטנות, אני אומר במרכאות, מי שלא רואה את זה ביוטיוב שלנו וזה, הוא שומע, אז אני אומר במרכאות, כי בסוף כשמדברים שם על קטנות, מדובר על, לקראת הפרק הזה בדקתי, השווי הממוצע של, של חברה שמה הוא כמעט 4 מיליארד דולר, שבישראל זה נחשב חברה בינונית גדולה אפילו, והשווי החציוני, אוקיי, שזה אומר, חציוני זה אומר חצי מתחת וחצי מעל, זה באזור המיליארד דולר, אוקיי? אז זה לא חברות כאלה קטנות, אבל באופן יחסי לשוק בארצות הברית זה, זה, זה חברות קטנות, וזה מדד שמאגד 2,000 חברות כאלה, שוב, בסדרי גודל האלה, כשאני חוזר שוב פעם לתזה שדיברת עליה, שהתזה אומרת, החברות הקטנות האלה, משם יצמחו הגורילות, ומשם יצמחו הגדולות, ואני רוצה להיות במקום הזה שהם עוד שהם קטנות, אבל מצד שני, יש חברות קטנות שהן לא מספיק חזקות ולא מספיק יציבות, וגם נופלות, אז אני אומר, יש פה סיכון גבוה יותר בדרך כלל בחברות קטנות, אבל גם סיכוי גבוה יותר, ולאורך זמן אפשר להסתכל על צורת המדד, אבל לאורך זמן יש איזושהי אמרה שהמניות הקטנות עושות בממוצע צורה קצת יותר גבוהה מהמדד הכללי של ה-S&P 500, בדיוק ממה שדיברתי עליו קודם. זה לא תמיד נכון, ודיברתי על זה בפרק של ה-AI, שאולי דווקא יש איזושהי תזה שהחזקות דווקא מתחזקות והכל, אז קחו את הדבר הזה בערבון מוגבל, אבל זה איזשהו מדד גם יחסית גדול ומוביל, שמדברים עליו לא מעט, ששווה להכיר, ראסל 2000, ומי שרוצה אולי פיזור, ולא רק מניות גדולות, גם מניות קטנות, זה גם איזשהו פיזור שאפשר להשיג ולקבל. משהו שאתה רוצה להרחיב על המדד הזה, או שאני אתקדם למדד הבא? סבבה, אז עוד מדד שדווקא לא ארצות הברית, דיברנו הרבה ארצות הברית, אז יש מדדים גם להודו ומדדים לסין ומדדים ליפן, שאלה גם שווקים יחסית גדולים, אבל אני לא נכנס עכשיו לכל מדד ומדד, אפשר לחפש, אגב יש כל מיני אתרים, ETFDB לדוגמה, ETFDB.com וכל מיני אתרים שאפשר שם לחפש כל מיני ETFים על שווקים כאלה ואחרים מעניין אתכם.
אגב אני נתקל, האמת הרבה לאחרונה, בהרבה אנשים שמחפשים דווקא להשקיע באמת בהודו, זה משהו התחיל ככה לצמוח לאחרונה, זה קורה המון בקבוצות וואטסאפ שלנו, אז אני גם מזמין אתכם, אתם לא נמצאים, יש לנו המון קבוצות על שוק הון, יש לנו בעצם על כל נושא, תוכלו לפנות אלינו בפייסבוק, או ידע שווה כסף הדף הרשמי, או ידע שווה כסף בגוגל להשאיר הודעה באתר, יש לכם את כל הקבוצות, זה קבוצות שבאמת המון שאלות אנשים
הקצב
שואלים.
הקצב שם הוא ברמה אחרת, אני לא עומד בקצב, כן. כאילו בפייסבוק זה משהו אחד, גם שם אני לא עומד בקצב, אבל בוואטסאפ כאילו יש קבוצות, יש עשרות קבוצות בכל מיני נושאים, ומיליון
אנחנו
הודעות.
אנחנו אז... באמת גם עונים כמעט לכל הודעה.
שמתייגים אז, אותנו.
אז, 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 אז באמת הם מוזמנים להצטרף, אתם תראו שהרמה שלכם תעלה בכמה רמות.
שוב, זה מי שמעניין אותו יותר לחפור בנושא ספציפי, זה לגמרי אחלה פתרון. אז דיברנו על הראסל 2000, אמרנו מניות קטנות. עוד מדד שאני כן רוצה להתייחס אליו, זה יורוסטוקס 600, שמהשם אפשר להבין שמדובר על מניות באירופה דווקא, והוא מדד שאמור לייצג בצורה כזאת או אחרת את כלכלת אירופה, מ-17 מדינות סך הכל באירופה. אז שוב, לא נכנס לפרטי הפרטים של כל מדד ומדד, אבל זה ככה שתכירו ברמת הכותרות, משם אתה כל אחד שיעשה את המחקר שלו. והנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה בפרק הזה, זה ישראל. כי התזה אומרת, שמה, אני רוצה להשקיע במדד העולמי, וכל מדינה באופן יחסי לכוח שלה אני משקיע שם, ואז מדינות יתפתחו ויגדלו, אז אני, כחלק מהמדד אני אחשף אליהם יותר, ומדינות אחרות יחלשו, אז כחלק מהמדד אני אחשף אליהם פחות, וזה התזה שאומרת. ואז אתה בא ומסתכל על ישראל, בסוף אנחנו ישראלים, ורוב, למרות שאגב, בדיוק אתמול פנתה אליי מישהי שמאזינה לפרק שלנו, וישראלית, אבל היא גר בגרמניה. אז אני באתי להגיד שהמאזינים שלנו הם ישראלים, אבל לא כולם. אז הגענו גם לגרמניה ועוד כל מיני מדינות, אבל בסוף רוב המאזינים שלנו ישראלים, ואנחנו חיים בשקלים, מה שנקרא, כלומר, רוב מי שמכניס כסף הוא מכניס אותו בשקלים, ואם הוא לא מכניס אותו בשקלים, הוא בכל מקרה חי בשקלים, כי הוא קונה בסופר בשקלים, והוא קונה, לא יודע מה, שכר דירה הוא כנראה משלם בשקלים, פעם שימו דירות בדולרים, אבל זה כבר לא. ואז אני אומר, אם אני חי בשקלים, אז אולי החשיפה שלי לישראל צריכה להיות שונה. אולי כן ואולי לא, כלומר, זה נקודה המחשבה שאין פה תשובה נכונה, אני אישית חושב שכן, כלומר החשיפה לישראל צריכה להיות גבוהה יותר מאשר המדד העולמי, כי במדד העולמי אנחנו 0.2% מהכלכלת העולם, וזה הייצוג שלנו פחות או יותר במדדים, ואז אתה אומר, רגע, אני חי בישראל, אני רוצה להיחשף לעולם, אבל מצד שני אני חשוף פה רק לישראל ב-0.2, ואז האם זה נכון לי או לא נכון לי. אז התפיסה האישית שלי, שוב, יכול להיות שיחלקו עליי, שכן צריך להיות חשופים יותר לישראל, ו-having said that, תוך כדי שאני אומר את זה, אני אומר לכם ומזכיר לכם שאתם כנראה חשופים לישראל בצורה כזאת או אחרת, אלא אם כן באמת כל, לא יודע, הפנסיה שלכם והשתנות והכל, שמתם הכל במחכה מדד S&P 500, שזה דיבר, זה מהות הפרק, אולי זאת בעיה, תחליטו אתם, אבל אם אתם לא שם, ואם אתם לא יודע, אפילו במסלול מניות, אז אתם חשופים לזה, או מסלול כללי, או לא יודע מה, אתם חשופים לכלכלה של ישראל בצורה הרבה יותר משמעותית, כי במסלול מניות בישראל, לא יודע, נניח בחרתם מסלול מניות בהשתלמות או בפנסיה, אתם חשופים הרבה לישראל, הרבה יותר מ-0.2 כחלק היחסי של ישראל מהעולם. ואז פה שוב, אני רגע דווקא בדיוק חוזר למה שאמרת קודם. צריך להסתכל על כלל התיק שלי, גם על הפנסיה וגם ההשתלמות וגם המסחר העצמאי, ואולי גם על נדלן, כי גם נדלן בסוף זה, 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 זה שקלים, זה ישראל. להסתכל על כל הנכסים שלי ולהבין כמה אני חשוף לחול וכמה אני חשוף בישראל. וכאן אין לי תשובה נכונה. אני לא יכול להגיד לכם, תהיו חשופים 20% לחול ו-30% לישראל ובנדלן וזה. כל אחד יעשה את האלוקציה שלו, את חלוקת הנכסים שלו, אבל בתפיסה שלי אנחנו כן צריכים להיות חשופים לישראל יותר משאר המדדים, מהייצוג שלנו בעולם, שזה 0.2, כי בעיניי זה לא הגיוני.
אז אני דווקא אגיד משהו שוש. הפוך עם מה שאתה אומר.
גניב, יאללה, חילוקי דעות זה מעניין.
לא, הפוך עם מה שאתה אומר, כי אתה קודם, בין שאתה דיברת על חשיפה, הסתכלת בעיקר על שוק ההון, ואחר כך דיברת על נדלן, אז רוב האנשים, אוקיי, שגרים מן הסתם בדירת מגורים, אז החשיפה שלנו לנדלן, או לשקלים, היא מאוד מאוד גבוהה. היא כנראה כל הכסף שלהם, הרבה מאוד אנשים.
רוב הכסף.
הרבה אנשים כמעט כל הכסף שלהם, במחירים של היום.
אבל נסתכלים על פנסיות והשתלמות.
כן, אבל זה שולי יחסית לדירה של 2 מיליון, 3 מיליון, אז בסופו של דבר, לא משנה אם זה ממונף או לא, אבל מרבית הכסף שלהם נמצא בנדלן בישראל, אם שוב קנו דירה למגורים, או להשקעה, לא משנה, תלוי באזורים. ואז דווקא אני יכול להסתכל על זה, אוקיי, אני כבר חשוף לשקלים בצורה ניכרת, אוקיי, יכול שאני אגר על הכסף, וזה כבר לדיון לפרק אחר, אבל בסופו של דבר, אני אולי רוצה דווקא לטבל את התיק, ולהיות דווקא חשוף לא לשקלים במקומות אחרים, אבל השאלה היא גם נזילות. כלומר, את הדירה שלי, אני כנראה לא אשבור את התקרה, ואקח לי איזה חתיכה ואמיר את זה לשקלים, כי זה לא עובד. אוקיי, או אקח את הבלטה ואמיר אותה לשקלים. אני כן רוצה שגם לחלק לי באלוקציה, אין לי בעיה שיהיה חשיפה מסוימת לשקלים, חשיפה מסוימת לדולר, ליורו וכולי, אבל אני גם רוצה להסתכל על חשיפה שהיא נזילה, אוקיי? אז צריך להסתכל גם על החלק, כמה נזיל בשקלים, זה גם עוד איזשהו פרמטר שכדאי לשקול אותו.
אני מסכים לגמרי, ואני אוסיף עוד חידוד, אם אנחנו כבר יורדים לשם, ובזה אנחנו נסיים, זה הנושא הסולידי, אוקיי? כי יש לנו בסוף, לחלקנו, אני מאמין ומקווה שיש חלק שהוא יחסית סולידי בתיק, והחלק הסולידי בדרך כלל בשוק השכיר, הוא אג"חים. אוקיי, ודיברנו בפרק 50 על אג"חים, ואנחנו עושים הרחבה ועושים איזושהי סדנה לייב על אג"ח, כי זה עולם שהוא נהיה יותר ויותר מעניין בתקופה האחרונה. ובעיניי, בחלק האג"ח, אומרים לי, כן, אני רוצה לקנות, ואני אקח את הנכס הכי חסר סיכון בעולם, אג"ח ממשלת ארצות הברית. עכשיו, יש בזה משהו נכון, כי האג"ח ממשלת ארצות הברית הוא במרכאות האג"ח הכי חסר סיכון בעולם, כי מה הסיכוי שממשלת ארצות הברית לא תחזיר לי את החוב שלה? אוקיי? אני מלווה כסף לארצות הברית, לממשלת ארצות הברית, והם צריכים להחזיר לי את הכסף. הסיכוי שזה לא יקרה הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן נהוג לקרוא לזה תשואה חסרת סיכון. הבעיה עם זה שאנחנו חשופים למטח, חשופים לדולר במקרה הזה, ואז יכול להיות שבאמת ארצות הברית החזירה את הכסף, ואני קיבלתי 4-5% על הכסף, שזה אחלה, אבל בסוף ההפרשי ישר של השקל דולר, לא יודע, הדולר נחלש, השקל התחזק ב-5% או אפילו ב-10%, ואז יצא שאפילו הפסדתי כסף בשקלים בסוף, שאיתם אני קונה במעקולית, איתם אני משלם שכר דירה או משכנתא או לא משנה מה שזה יהיה, ואז אני אומר, אני מוסיף, כאילו זה אמור להיות חלק סולידי, ובסוף אני מוסיף לו פה סיכון מאוד משמעותי של מתח, אז לקחתי את הדבר הזה ברבון מוגבל, ובתפיסה שלי, שוב, זה לא המלצה, אבל בתפיסה שלי, החלק הסולידי לא צריך להיות חשוף למתח, כי הוא מגביר תנודתיות, אז החלק הסולידי כנראה יהיה בעולמות של האג"ח, ואז שוב, אני מכניס אתכם שוב פעם להסתכלות הכללית של כל התיק, כמה נדלן, כמה בשוק ההון, כמה נזיל, כמה לא נזיל, ואז החשיפה לשקל ולדולר ומטבעות נוספים.
אני רוצה לדבר על עוד איזה מונח אחד ואחרון, שנקרא הטיית המקום, אוקיי? וזה, אני נתקל בזה הרבה. למעשה, אם אני בישראל, יותר קל לי להבין את ישראל, אוקיי? אני יודע מי זה חברת סלקום ומי זה פרטנר, והאם כדאי לי להשקיע בהם או לא, ברמת האינטואיציה. כי אני קורא עיתונות אולי, כי אני מדבר עם החברים, כי זה בארוחת שישי.
כי אני משתמש במוצרים האלה.
משתמש במוצרים. יותר קל לי מאשר מישהו מנורווגיה. שאפילו לא יודע אולי להיית את המילה סלקום. אז בסופו של דבר, אותו דבר, מישהו מארצות הברית, יהיה לו יותר קל לקנות מניות בארצות הברית, למרות שהרבה שם מניות הן עולמיות, וכל שאני גם משתמש בהן בישראל, אבל בכוונה לקחתי על ישראל, כי הרבה, נקרא לזה, אנשים מחוץ לישראל לא מכירים את מה שיש בישראל.
נכון.
אוקיי? הרי על כך זה מה שקורה במלחמה, נטו פסיכולוגיה, אז אנשים לא יודעים באמת מה קורה פה, כי הם לא חווים את זה. אז לפעמים הטיית המקום גורמת לי להיות מוטה בצורה מסוימת עודף לישראל, אז רק תציין את זה שאנחנו נהיה מודעים לזה, כי אם אנחנו עושים את זה בצורה מודעת, אנחנו יודעים שאנחנו גם ככה מוטים לישראל, אגב, לטובה או לרע, זאת אומרת, אני נתקל בהרבה אנשים שאומרים, אני לא רוצה להשקיע בנדל"ן ארצות הברית, כי מה לי ולארצות הברית? אני לא מכיר, אני לא יודע אם בכלל קנו לי נכס הוא שלי, מי ינהל לי את זה? בישראל, כמעט כל נקודה, מתניע את האוטו, ממלא טנק מלא, אני יכול להגיע מכל נקודה, כל נקודה, באותו יום.
רכב חשמלי זה אולי בעייתי, אבל תלוי איזה רכב חשמלי יש לך.
אבל אני יכול להגיע לכל נקודה ולכת לראות, והחוזה הוא בעברית, ולצורך העניין...
יש קרבה יותר איזה.
יותר קל לי, יותר קל לי.
אני מסכים, ואני אומר שוב, כמו שאמרת, זה לטובה ולרעה, ולשים לב, להיות מודעים לזה, וכאילו לשים לב לאירוע הזה. אני אורז את הפרק, ואני מקווה שהצלחנו לתת לכם כאילו איזשהם רעיונות שהם לא רק S&P 500, ניסינו להסביר את הבעיות העיקריות של המדד, ונתנו לכם כל מיני חלופות, כמובן שוב אני אומר, זה לא המלצה, זה לא זה, תעשו את המחקר שלכם, תעשו את הבדיקות שלכם, אתם צריכים את העזרה שלנו, אגב, אנשי מקצוע, אתם צריכים שיחת ייעוץ, אתם צריכים יועץ השקעות שידבר איתכם ויעזור לכם להיות עתיק, זה משהו שאנחנו יודעים לעשות, תפנו אלינו בעמוד הרשמי.
חשוב לי לציין פה, אם כבר העלית את זה, שבאמת אנחנו מצאנו, זיהינו צורך, אוקיי, שיש הרבה מאוד אנשים ש... הם קוראים המון בקבוצה, ומנסים לצורך העניין לקבל החלטה, והם לא מצליחים. מפחד, מחוסר ידע, מחוסר ניסיון, מהרבה סיבות. וקוראים, אבל הם רוצים, אבל לא יודעים מה לעשות, על מה ללחוץ, על מה לקנות, אוקיי? זה לא בהכרח בעיה טכנית, אלא בעיה שהם לא יודעים מה לעשות. ואז הם באים ליועץ השקעות בבנק, ואומר להם, מה אתה רוצה, אני יש לך פה 50,000 שקל, 100,000 שקל, 20,000 שקל.
לא מסתכל עליך.
אתה לא מעניין אותי בכלל. אוקיי? ואז הם לא יודעים מה לעשות, כי מישהו ללא רישיון, השקעות לא...
אסור לו, גם אנחנו לצורך הנה, אסור לי להגיד לכם.
לא יכול לייעץ, לקנות או למכור נייר ערך. ואז אנחנו מצאנו פתרון. לקחנו מישהו שהוא היה יועץ השקעות בעברו בבנק, ועושה עוד הרבה מאוד דברים, ובעצם הוא החזיר את הרישיון, אוקיי? זה תהליך שצריך לעבור, ואז הוא מורשה, כמובן על פי חוק, לייעץ לכם בדיוק איזה נייר לקנות, בין אם זה איזה קרן כספית לבחור, שהרבה אנשים גם בזה מתלבטים, למרות שבעיניי פה אין איזה תורה גדולה, בין אם זה מניה ספציפית, או בין אם זה מדד, ובין אם זה התמיל, כמה אחוז אג"ח וכמה מניות, ואיך לעשות אותו בצורה נכונה. כבר הכל עם שאלון סיכון בצורה מסודרת, ממש כמו בבנקים.
מעט פרופיל סיכון והכל, כן.
ובסופו של דבר, ובמחירים מאוד מאוד זולים, אוקיי, זאת אומרת, בנינו את זה, שזה שווה לכל כיס, בדיוק מהסיבה ש... אנחנו יודעים שאם מישהו יש לו מעט כסף, אז הוא לא צריך להשקיע המון כסף בשביל להשקיע את הכסף, אבל הוא כן צריך להשקיע את הכסף. והתשואה שהוא יעשה לאורך זמן, או היא תעשה לאורך זמן, תחזיר לגמרי את ההשקעה באותה פגישת ייעוץ, שבאמת עלות מאוד מאוד קטנה.
מעולה, אז טוב שחידדת, אז כמו שאמרתי, יש את הפתרון הזה של יועץ השקעות, יש פתרון שהוא הקורס שלנו, מי שרוצה, לא רוצה מה שנקרא עוד זה, רוצה לדעת לעשות בעצמו ולנהל בעצמו, ושוב, לטווח האורך זה ישתלם לו, אז יש גם את הקורס שלנו, ובשורה התחתונה, אנחנו פה כדי לעזור לכם בכל צורה אפשרית, כנסו אצלנו לאתר, כנסו אצלנו לקבוצה, תשלחו לנו הודעה בפייסבוק, ידע שווה כסף מדף, מקף הדף הרשמי, ואנחנו נעזור לכם, או קבוצות וואטסאפ שלנו והכל, קצור, אנחנו נעזור לכם בכל צורה אפשרית, אז תודה רבה שי, ותודה לכם, תמשיכו להזין, תמשיכו לשתף את הפרק ואת הפרקים שלנו, ונתראה בפרקים הבאים.
אז כמובן, חפשו אותנו בגוגל, ידע שווה כסף, בטיק טוק, באינסטגרם, אתם עדיין לא שם, תעשו עוקב, ביוטיוב, ואם אתם רוצים ככה להשקיע בכסף יותר גדול, עם כוח של קבוצה, חפשו בגוגל קליק את הנדלן, אנחנו נתראה שם. יאללה חברים, ביי.
אוהבים את הפודקאסטים של רשת אסקט? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק. חפשו הסקט COIL.